אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיריס אנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה ופרשנית רדיו חיפה. אהלן איריס.
אהלן, חג שמח, ברוך שובך, תומר.
תודה רבה, מה שלומך?
בסדר גמור.
איריס, אני רוצה להתחיל איתך קודם כל שאלה כללית, שאני אמנם הייתי בבית ולא הייתי מעורב בזה, אבל אם אני קורא את הידיעות יום אחרי על מכבי חיפה, אני חושב שהיא ניצחה 5-0 את מכבי תל אביב בבלומפילד. חד משמעית, אני לא צוחק, אני לא אומר את זה בציניות.
לא, קודם כל אני מסכימה איתך. אני, אתה יודע, הרצון להתעלות בטקו הזה, כאילו זה איזשהו ניצחון גרנדיוזי וחשוב, אני חושב שזה בא בעקבות תקופה כל כך לא טובה של מכבי חיפה, ובטח ובטח כשמשחקים מול מכבי תל אביב ולא מצליחים להוציא תוצאות טובות, אז משחק חוץ אחד אחד מרגיש כמו ניצחון. אבל כשמסתכלים לעומק ורואים את הדברים, כולל סטטיסטיקות, אתה רואה שמכבי חיפה בכל הפרמטרים הייתה פחות טובה. אם זה בהחזקת כדור, כל פרמטר שתיגע, מביתות לשער ובכל דבר. אז אני חושבת שבעיקר, בעיקר הרצון לייצר איזושהי תמונה חיובית, ולייצר איזשהו, אתה יודע, מומנטום אולי למכבי חיפה, שיהיה בהמשך הרבה יותר טוב. אני חושבת שהמשחק הזה הכי חשוב היה לברק בחר. הביטחון של מאמן זה הדבר הכי חשוב, ברק איבד הביטחון שלו, ראינו זה בכל מה שמרגישים, באיך שמתנהל את הקבוצה. אני חושבת שזה, על זה צריך להתעלות, על הטקו הזה, שבטקו הזה הצליח לייצר קבוצה שהיא הרבה יותר מחויבת, הרבה יותר טקטית, לאורך 90 דקות, ובעקבות זה שהיא הייתה קצת יותר טקטית, ועשתה המון טעויות דרך אגב, גם במרכז השדה, המון המון איבודי כדור, עדיין היא צריכה לייצר את המומנטום הזה של לקחת נקודה כל כך חשובה מול מכבי תל אביב. אני חושב שזה בעצם הפואנטה הכי חשובה.
כן, אבל אני חושב שהיינו בסיבוב הזה, כבר בסיפור הזה, כשיצאנו לבאר שבע אחרי הגביע מכבי חיפה, הובילה 3-0 בטרנר, שיחקה נהדר 65 דקות, ואז הגיע איזשהי סוג של התרסקות, אבל לקחו את ה-65 דקות האלה, ואני זוכר, ואמרו, עכשיו, אם ניקח את ה-65 דקות האלה ונמשיך איתה מעלה, אז יהיה בסדר, וזה לא קרה.
כן, כי זה ניתוחים שהם לא באמת אמיתיים. זה ניתוחים שאתה רוצה לייצור איזושהי צבעוניות ואופטימיות שהיא לא קיימת. אני מסתכלת לאורך משחק שלם. מה קורה עם הקבוצה, איך היא מתנהלת, איך מאמן מתנהל, איך החילופים מתנהלים. ופה אני חושבת שהיה איזה משהו שהוא כן חיובי. להגיד לך אם תהיה לזה המשכיות, אני חושבת שבמכבי חיפה יש כל כך הרבה בעיות, גם בתוך חדר ההלבשה, שאתה מרגיש שזה בא החוצה, ולכן זה מייצר איזשהו רצון, אתה יודע, טיפה להתעלות על חלק חיובי. מכבי חיפה רחוקה מאוד ממה שהיא צריכה להיות, והעבודה הכי גדולה תהיה בשנה הבאה, ולכן המשחקים האלו כל כך חשובים, כי אני חושבת שמה שצריך ברק לבחון, זה מי השחקנים שממשיכים איתו בשנה הבאה. שחקנים שיש בהם משמעת, במשמעת טקטית, ומחויבות, וטימייד, קבוצה שהיא, שחקנים שהם מותאמים לחדר הלבשה, רעב, זה דברים שהוא צריך לזהות עכשיו, כדי לדעת עם מה הוא ממשיך. כי אני חושבת שאחד הדברים שהיו חסרים במכבי חיפה, זה כל הדברים, כל הפרמטרים שעכשיו דיברתי עליהם. לא היה רעב, ולא הייתה משמעת, ולא משמעת טקטית. שום דבר לא הלך, מעבר לזה תוסיף את הפציעות ההזויות שקורות במכבי חיפה. את זה צריך עכשיו לזהות, כדי לדעת עם מה להמשיך הלאה.
תגידי, למשל, לקראת המשחק שלהם ביום ראשון מול מכבי נתניה, צורך העניין, את ממשיכה עם איתן אזולאי בהרכב, שהיה לו משחק לא רע, או שאת מחזירה את ג'אבר? סתם דוגמה.
תראה, אני מסתכלת על אזולאי, ונכון שהוא נלחם, ונכון שהוא...
אמרתי, עבד, משחק לא רע.
משחק לא רע, אבל היו לו 15 עיבודי כדור במרכז השדה.
את בטוחה? לא, זה כאילו מוחמד... עובדה מוגמרת?
לפי מה שראיתי בנתונים.
אוקיי,
כן.
לא, אני שואל כי אני לא מודע לזה פשוט.
לאלי מוחמד 20, לא בין 13 ל-15, אני לא זוכרת, אבל זה לא המספרים. זה המון, במרכז השדה. עכשיו, זה נחמד שאתה מרוויח את הכדורים, אבל אתה מאבד. העניין הוא שג'אבר באותה נקודה, גם הוא אותו דבר. גם הוא מרוויח הרבה כדורים, וגם נוטה לאבד. אז מבין שניהם, מי צריך לשחק? אני חושבת שברק צריך להחליט לאורך השבוע, באימונים, כמו שאמרתי, מי יש לו את המשמעת הטקטית יותר, מי יש לו את הרעב ואת הרצון לנצח, עם השחקנים האלו ברק חייב לעלות.
תראה, אבל בוא נהיה ריאליים שנייה, אני בכוונה מתעסק בנקודה הזו, כי השמועות אומרות שג'אבר לא יהיה פה שנה הבאה. כלומר, מוכרים אותו בקיץ. לעומת זאת, איתן אזולאי, שחקן שהבאת בהרבה כסף, צעיר, בן 22, עוד מעט 23, שבסך הכל סיים את העונה הראשונה. ולהיות פייר, להגיע למכבי חיפה, שאתה לא איזה שחקן מוביל, כן? ולהיקלע לעונה כזו קשה מבחינה מקצועית, אז ברור שגם היכולת שלך נפגעת.
באמת? אני בגלל זה אני אומרת, תלך עם השחקנים, שאתה יודע ששנה הבאה ממשיכים איתך. אם אתה יודע שג'אבר הולך, אני לא אתן לדלו להמשיך לשחק. תריד שחקנים שאתה צריך לשחק איתם. חג'וג' וחלילי, שאני לא מבינה למה...
חג'וג' ולדעתי פצוע עד כמה שאני יודע.
אז אוקיי, אז אני לא התעדכנתי בזה, אבל...
לא,
להמשיך עם שחקנים...
אני חושב שהוא פצוע, הוא פצוע רוב הזמן.
ואתה יודע, זה גם משהו שצריך לעבוד עליו. אני חושבת שזה גם משהו שצריך להכשיר אותו. לחשוב איך חלילי, למשל, נכנס למכבי חיפה, נכון שהוא משחק בנוער, ונכון שהוא מביא את האליפות לנוער, אבל אם חושבים עליו לשנה הבאה, תריץ אותו מעכשיו. תן לו מעכשיו להגיע, לראות...
לפחות בשביל לדעת, איריס, אם את יכולה לבנות עליו לשנה הבאה.
כי יכול להיות שהוא בנוער מצוין, ויכול להיות שהוא מגיע לבוגרים, וקצת פחות, פחות מתחבר, פחות טימייט, פחות התורם,
שמעת... יש הבדלים, אני רוצה להגיד זה בצורה יפה, אסטרונומיים.
לגמרי.
בין הנוער לבין הבוגרים, בטח שאתה בא לקבוצה כמו מכבי חיפה, שהקצב והאינטנסיביות הוא מאוד מאוד גבוה, אבל במשחקים שהוא כן שיחק, בחלקם לפחות הוא הראה ניצוצות, בחלקם נכון, זה לא הלך טוב, אבל בחלקם הוא הראה ניצוצות. השאלה באמת, אם אתה לא, אם לא עכשיו מחליטים שהוא משחק עד סוף העונה, על מנת לגבש לגביו החלטה. מצד שני, אם הוא משחק, אז סברינה יורד לספסל, וסברינה בכושר טוב. אני לא יודע, זה, יש פה הרבה כאבי ראש.
איך בא לידי ביטוי הכושר הטוב?
אני חושב שהוא נראה יותר טוב במשחקים האחרונים, אני חושב שהוא גם מפקיע טיפה, הגול שלו נגד מכבי תל אביב יוצא מן הכלל.
הגול מהמם, אבל כשאתה מסתכל עליו, שהוא מקבל כדור, הוא צריך עכשיו לעבור שחקן באחד אל אחד, הוא לא עושה את המהלך הזה. נמסור ויחפש נקודה אחרת. אתה לא רואה ממנו פעולות, פעולות אישיות ברמה גבוהה, אם הוא לא נמצא תחת לחץ. זה, זה, זה משהו שאני לפחות רואה, שחקן רך מדי. אני לא חושבת שהשחקן הזה, למשל, הוא שחקן שמכבי חיפה תחזיק לו לשנה הבאה גם.
בוא ניגע בסוגיה נראה לי הכי מדוברת במכבי חיפה, דין דוד. אני בהרגשה שלי, כרגע לפחות איך שזה מצטייר, שההגעה של גיא מלמד עשתה לא טוב לדין דוד ועשתה לא טוב לגיא מלמד.
אני אשאל אותך שאלה, לפני שריקרדיניו הגיע ומלמד הגיע, דין דוד היה בסדר גמור?
אני חושב שהיה בכושר יותר טוב.
הוא היה בכושר מצוין, ואז מה קרה? נפצע בשריר מסוים שאנחנו עוד לא יודעים עליו. אבל הוא נפצע.
בוא נצא מנקודת הנחה שהוא היה פצוע.
בסדר, אז אני אומרת, הוא נפצע בשריר שעוד לא עלו עליו.
כן, כמה זמן הפציעה היה באמת, ואם הוא יכול לחזור אולי טיפה לפני, אני לא יודע להגיד.
אז אני שואלת אותך, קודם כל הוא נפצע. אז מה, מכבי חיפה עכשיו תשב ותמתין לאדון דין דוד, שיחלים מהפציעה הוא והסוכן שלו ביחד, ויתנו למהלכים לקרות בפני עצמם, ומכבי חיפה תמתין?
אין לי בעיה, אבל עובדה שברק גם היום מאמין הכי בדין דוד, אבל
אין בעיה, זה שהוא פייבוריט,
הוא נותן לו את המפתחות.
אני שואלת אותך, זה שהוא מאמין בו זה בסדר גמור דרך אגב, זה לגיטימי שמאמן רוצה לצאת מפתחות לדין דוד, אין שום בעיה. אבל איך ריקרדיניו ומלמד פגעו בו? אני עוד לא הבנתי. הוא שחקן שיש לו תמיד תחרות. אם שחקן אין לו
אני לא אומר שהם פיזית הרי לא פגעו בו, אבל משהו במרקם הזה של השלושה חלוצים האלה, הפר איזשהו איזון במכבי חיפה.
זה לא חשבונו, הוא תמיד משחק, אין שום בעיה. הרי הוא מלמד מחליף אותו דקה 80. ריקרדיניו שיחק בכלל בכנף, ורפאלה החליף אותו. אני חושבת שיותר מדי יוצרים איזשהו צמר גפן וסטריליות סביב דין דוד, וכשמשהו לא הולך בשבילו ולא הולך טוב, אז כל מי שסביבו מפריע לו. באמת, שחקן כדורגל, הוא בתקופה לא טובה, מסיבה מסוימת, מסיבה שהוא גם יצר לעצמה, העריך את הפציעה שלו קצת יותר מדי, אז הוא יצא מהלופ, לא קרה כלום, זה קורה. אבל להגיד שמלמד וריקרדיניו, הם אחראים לזה שהוא נראה לא טוב, אני חושבת שזה קצת, זה קצת להוריד מדין דוד, להוריד ממנו את האחריות, וכאילו להעלות את קרנם של מלמד וריקרדיניו, כאילו הם עכשיו כבשו 10 שערים מעליו. אני חושבת שמלמד מקבל פחות קרדיט ממה שצריך לקבל, בסופו זה יכול להיות בעקבות זה שברק באמת מעדיף את דין עליו. אבל כל עוד דין משחק, תגיע, תתן את מה שאתה צריך לתת. תקופה לא טובה, אתה מגיע מול שער ריק. זה לא תקופה לא טובה, זה לא שהפס לא הולך טוב. קבלת ההחלטות כל כך שגויה, שאתה אומר שזה דברים שהם מעבר, שכבר אתה יודע, זה יכולות מנטליות, זה דברים שכבר... אתה יודע, המחלקה במכבי חיפה עשירה במאמנים מנטליים שם, שיתנו לה את הבסיס הזה. ואם אתה שואל אותי, מי שכרגע לא טוב, לא צריך לשחק.
דין דוד ניסה את עצמו במכבי חיפה? כי אתה יודע, ג'אבר, אני חושב שבאמת צריך ללכת, כי ארבע שנים האלה הוא מיצא את מכבי חיפה, מכבי חיפה מיצא אותו גם, אפשר, את יודעת, אני מאוד אוהב אותו, את הילד הזה. אבל אני חושב שיש לו ירידה ביכולת כבר השנה, אבל אני חושב שירידה שלו ביכולת גם נובעת מזה שהוא כבר רוצה לצאת, והוא רוצה להתקדם, וכבר את יודעת, לפעמים צריך לעשות את השינוי הזה. יכול להיות שדין דוד נמצא באותה עמדה.
קודם כל, לגבי ג'אבר שנגעת, אני חושבת שג'אבר כבר הרבה זמן די תקוע ביכולת שלו. ושחקן, כשהוא שחקן מספר 8 ולא נותן מספרים במכבי חיפה, או בכל קבוצה בעולם, היום מספרי 6 בעמדה מספר 6 נותנים מספרים, אז על חד כמה וכמה בעמדה מספר 8, הוא לא מצליח לא לייצר ולא גם לבשל שערים, הוא שחקן פנטסטי ונפלא, וכמו שאתה אומר, יכול להיות שבמקום אחר הוא יפרח. אבל להגיד על דין דוד שהוא מיצה, אני לא חושבת, הוא חלוץ שהוא צריך לחשוב בסוף השנה למה הוא הגיע למצב שהוא הגיע, הוא התחיל אותו בצורה טובה, ולמה הוא מסיים כמו שהוא סיים, אבל אני לא חושבת שהוא מיצה את עצמו. אני חושבת שבמכבי חיפה צריכים למצוא איזושהי נוסחה, ובייחוד ברק, כשהוא ממשיך שנה הבאה, ואוהבת לשחק את ה-3-5-2, יש מקום לשני חלוצים, יש מקום לכל השחקנים הטובים לשחק, סבא יכול לשחק מספר 10 בצורה פנטסטית. אני חושב שדין לא צריך לחשוש מזה שיש שחקנים טובים לידו, גם לא ברק, ואני חושבת שיש לו עוד הרבה להתפתח, אתה יודע, במסגרת הזאת. אני לא חושבת שדין יכול לשחק בחול דרך אגב. אני לא חושבת שדין הוא שחקן בחול, יכול לשחק לארצות הברית, אבל מעבר לארצות הברית אני לא רואה אותו בליגות מצליח לפרוח, בייחוד בבעייתיות הגדולה שיש לו בנושא הנבדלים.
ואני חושב שהשאלה הכי גדולה היא למעשה ברק בחר. אחרי עונה מאוד לא טובה במכבי חיפה, גם באירופה, גם בליגה, גם בגביע, בכל אספקט של העונה הזו, מקצועית, האם באמת זה נכון לתת לו להמשיך לשנה הבאה?
תראה, אני חייבת להגיד, מאמנים, זה לא לעולם חוסן.
זה נכון.
יש נפילות, כמו שיש נפילות לשחקנים, יש נפילות למאמנים, וברק כן, בעונה לא טובה. אי אפשר לקחת לו את מה שהוא עשה.
חד משמעית, זה לא קשור.
הוא מאמן הכי מותר... באישיות שלו, כולם מכירים את האישיות שלו, יש לו אישיות פנטסטית לשחקנים.
הוא גם מאמן מעולה וגדול, זה לא ישתנה.
אין בכלל ספק. השנה היא עונה לא טובה. אבל אני כן הייתי נותנת להמשיך שנה הבאה, בהחלט. כמו שאתה נותן לשחקנים שלא היו מספיק טובים השנה. אבל מה הם מביאים עצמם, מה הערך מוסף? אם ברק ידע לתקן את הדברים, והוא צריך לתקן אותם, לא, אנשים לא יתקנו בשבילו. אם הוא ידע לתקן את הדברים שלנו, שאנחנו נראה אותו מצליח לו עוד שנים ארוכות.
תראי, בהנהלה של מכבי חיפה יש רצון לתקן את הטעויות. אבל... בדיוק, וכמה מתקנים? והאם אתם רואים את כל הטעויות שיש בקבוצה?
זה לא כסף דרך אגב. אתה צריך לייצר קבוצה שקודם כל חדר הלבשה שלו חדר בריא. חדר הלבשה רעב. ואם יש שחקנים שעם כל הכבוד, הרעבת להם קצת נגמר, זה בסדר גמור, צריך לשחרר. ולהביא שחקנים חדשים. ופה אני חושבת שמכבי חיפה אוהבת למחזר שחקנים שהם היו טובים לפני שתי עונות, אבל משהו בתשוקה שלהם נפגע. ופה זה המקום, זה הנקודה שברק צריך לייצר קבוצה רעבה קודם כל. כי קבוצה רעבה תהיה גם קבוצה טקטית. היא תהיה ממושמעת טקטית. כששחקן לא רעב, הוא לא ממושמעת טקטית. ומכבי חיפה, כשהיא קבוצה תוקפת, לא מתגוננת, היא חייבת להיות מושמע טקטית. הלחץ צריך להיות הרמטי, והמעברים צריכים להיות טובים, והחזקת הכדור צריכה להיות טובה, וכשאתה לא שם במקום הזה, אז אתה לא מסוגל להגיע להישגים. אז לשחק אחורה זה לא מכבי חיפה. היא לא יכולה לשחק קבוצה סגורה, בשליש המרכזי, תחתון, ומשם לייצר משהו בהתקפה. לא פחות, מכבי חיפה קבוצה שיש בה הרבה יכולות אישיות שבאות לידי ביטוי, וכל הדברים האלו דורשים. לחץ ואיבוד כדור, וקרובים אחד לשני, וחילוצים. זה דברים שאם אתה לא עושה אותם באימונים, זה לא יקרה במשחקים. וברק צריך לחשוב, איזה שחקנים מסוגלים היום להישאר, כדי לממש את החזון שלו, את הפילוסופית משחק שלו בשנה הבאה? כי אם הוא לא יעשה את השינוי, לא יצטרך גם שנה הבאה.
שאלה לסיום, מיריס, לגבי הפועל חיפה, 2-2 בנתניה, סך הכל, תוצאה טובה.
אני מאוד אהבתי את המשחק של הפועל חיפה. דרך אגב, אחד הדברים שאני אהבתי, רוני לוי עשה את השינויים, ואחרי השינויים הגיעו באמת לתוצאות.
ארבעה שינויים נזכיר במכה.
לגמרי. וזה מאמן שחושב. אתה יודע שקודם כל לא מפחד. הוא חושב באותו רגע מה היה יכול לעשות טוב, וזה בינגו. וראית קבוצה שמחזיקה כדור, נתניה הסתגרה בשליש האחרון שלה, הייתה גם בעשרה שחקנים.
כן, צריך להגיד את זה.
נכון. והיא הניעה את הכדור בצורה נפלאה. בצורה נפלאה, בלי לחץ. אתה לא ראית לחץ, לא ראית שחקנים מבועלים.
כן, הייתה הרגשה שהם חוזרים למשחק.
ממש ככה. ראית ביטחון? גם אני בתור סופה, זה מה שראית. אמרתי, יהיה פה חזרה, אין פה ספק. וזה מה שקרה, אני חושב שהפועל חיפה במקום טוב, רוני לוי עושה עבודה
חד משמעית. חד משמעית.
ויהיה משחק מעניין מול באר שבע, כמובן שיהיה גם משחק טקטי, אבל יהיה... תודה.
כן, גם צריך להגיד שחוזר אניספורט היש, ו... מי עוד חוזר שם, וחוזר סלום מצהובים, זאת אומרת העמדות שלהם טיפה התחזקו יותר, עדיין ללא זרגרי, עדיין נועם בן ארוש לדעתי בספר גם למשחק הזה.
אבל תראה איזה יופי בקבוצה כזאת, שאתה אומר חסרים שחקנים שהם היו משמעותיים עד עכשיו, ועולים לשחק במשחק, ואתה רואה שגם השחקנים המחליפים, אתה רואה שהם יכולים להיות מוכשרים יותר, מוכשרים פחות, אבל משהו במשמעת הטקטית שלהם
נכון.
נשאר אותו דבר כאילו אתה משחק עם 11 הראשונים שלך.
אגב, וזה... משמעת טקטית שלא כל כך הייתה ב-60 דקות הראשונות, לפעמים אפילו באופן נכון. מוקצן.
אמת, אמת.
אירי סנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה והפרשנית של רדיו חיפה, תודה רבה לך ושיהיה לך חג שמח.
תודה רבה, חג שמח לכולם.